Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
טוב, אז שלום, ברוכים הבאים ל-Re Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו מחפשים פתרונות שאפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות, כאן באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפים אליי סטודנטים או סטודנטיות כנציגי הדור הצעיר.
שלום יוסי, אני איתי ברון, סטודנט למדעי המחשב וליזמות כאן באוניברסיטה. אני שמח מאוד להיות כאן היום ולארח יחד איתך את שאול זינגר. שאול, ברוך הבא.
תודה רבה.
אז שאול זינגר, תכף המאזינים שלנו והצופים יבינו שהם מכירים אותך, גם מי שחושב שהוא לא מכיר אותך, אבל אני קודם כל אציג אותך בקצרה כדי שזה יהיה ברור. אז שאול זינגר הוא עיתונאי, סופר והוגה דעות שנחשב לאחד הקולות המשפיעים ביותר בעולם בכל הנוגע לחדשנות וליזמות הישראלית. בשנת 2009 הוא חולל מהפכה באופן שבו העולם תופס את ישראל, כשפרסם את רב המכר הבינלאומי Startup Nation, יחד עם שותפו לכתיבה דן סינור. לפני כן, שאול כיהן במשך שנים כעורך עמוד הדעות של הג'רוזלם פוסט ועבד כיועץ בוועדות של הקונגרס האמריקאי, כך שהוא מכיר מקרוב את המפגש המרתק שבין מדיניות, תקשורת והכוחות שמניעים כלכלה וטכנולוגיה.
בנוסף, שאול פרסם לאחרונה את הספר הגניוס הישראלי, שבו הוא צולל לשאלות של חוסן חברתי, קהילתיות ולכידות. אלו שעומדים בבסיס היכולת של החברה הישראלית להתאושש ולצמוח מתוך משברים. אבל מסתבר ששאול לא מסתפק רק בניתוח של יזמות ישראלית, אלא גם עושה זאת בעצמו. כשותף מייסד של ליין מוביליטי בתחום התחבורה. אז שוב, ברוך הבא, שאול.
תודה רבה.
ברוך הבא, תודה רבה שבאת. מה שלומך היום?
טוב, בסדר. אני חושב, אני אופטימי לעתיד, אפילו שנהיה לנו ימים קשים בחודשים הקרובים, אבל אחרי זה יהיה תמרות.
אוקיי, אז אתה אופטימיסט מושבע.
כן.
שמחים לשמוע. יש לנו שאלה שהפכה למסורת בפודקאסט, נשאל גם אותך. ספר לנו משהו על עצמך שאנשים לא יודעים, משהו אולי משעשע, מרגש, מפתיע, אישי, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
אז חשבתי על זה. יש כל כך הרבה כתוב שם בוויקיפדיה, אז קשה למצוא משהו, אבל אני, שהייתי ילד, אני גרתי בקיבוץ כיסופים לשנה. ולמדתי לנהוג על טרקטור, והיה נחמד מאוד. בזמנו לא היה בעיה שם ליד עזה.
כן, ואז המשפחה עברה לארצות הברית.
כן, אני גדלתי בארצות הברית, אבל באותו זמן באנו לשנה ונשארנו לארבע שנים כמשפחה, אז ככה זה היה.
טוב, וזה לא כתוב בשום מקום, אז יש לנו סקופ.
שאול, עברו לא מעט שנים מאז פרסום הספר Startup Nation. הספר עשה מהפכה בתפיסה של ישראל ובעולם, ויש שרואים בו כאחד ממחוללי הריברנדינג של מדינת ישראל. היום אנחנו שוב מזוהים ומוגדרים דרך מלחמות, קונפליקטים, והיחס אלינו התהפך מהרצה וסקרנות לסינה ותחייה. האם יש אפשרות לחזור להיות אותה Startup Nation?
אני חושב שאנחנו עדיין Startup Nation, וגם בהרבה מקומות, בעולם הטכנולוגיה, בעולם החדשנות בעולם, אנחנו ממש עדיין סטארט-אפ ניישן בעיני העולם, ומה שמעניין שזה גם בשנים לפני זה, זה הלך אחד ליד השני, המוניטין שלנו כסטארט-אפ ניישן, ולגבי הקונפליקט יותר קשה לנו בחול.
אני ממש יכול להעיד מחוויה אישית, שלפני הספר שלך, כשהסתובבתי בעולם, ושתמיד שואלים מאיפה אתה, ואמרתי מישראל, אז התגובות היו מגוונות, ותמיד שאלו גם על הקונפליקט, על מלחמות, על מה קורה לנו עם שכננו וכו' וכו'. מאז שהספר הזה יצא, זה פשוט, אני הרגשתי את זה על בשרי, בכל פעם שאמרתי שאני מישראל, השיח הלך ב-80, 90 וגם 100% לטכנולוגיה, יזמות, עסקים, חדשנות, פטנטים. אז אתה חושב שזה יכול לחזור? או שאנחנו...
אני חושב שזה כבר ככה.
זה כבר ככה? אבל היום בעולם...
תלוי למי מדברים. אם מדברים, יש החלק של המוח שהוא חדשנות וטכנולוגיה, ויש החלק שהוא קונפליקט וכל זה. ומה שמוזר שאני מוצא כל מיני אנשים, כל מיני מדינות, שמדברים על חדשנות וטכנולוגיה, אין להם בעיה איתנו. ההפך. וזה אותם אנשים שלא אוהבים אותנו בקשר לקונפליקט.
הבנתי. אוקיי. טוב.
מעניין. בספרך החדש, הגינס הישראלי, אתה מתמקד בחוסן חברתי ובקהילתיות כמקור העוצמה של ישראל. יכול לספר לנו קצת על התזה שלך? איך אתה תופס את החוזקה הזו, במיוחד לאור אירועי השנה האחרונה?
כן. אז זה מעניין, כי הספר נכתב לפני השביעי באוקטובר. אבל זה יצא איזה חודש אחרי. אז כתבנו קצת על הסכסוך על המשפטי, שזה כבר היה. אבל מה שאני חושב שהספר הזה, לא היינו יכולים לכתוב אותו אחרי. אז זה מזל שכתבנו אותו לפני, אבל הוא יותר רלוונטי עכשיו ממה שזה היה. למה? כי זה... מה זה הגניוס הישראלי? זה החברה הישראלית. זה הדבר המיוחד פה. זה מכל, כל החוזק שלנו בא משם. ומה שאנחנו גילינו, אפשר להגיד, שאנחנו כחברה עובדתית הרבה יותר חזקה מהרבה מדינות אחרות, מבחינת בריאות, מבחינת סולידריות, אפילו עכשיו, מבחינת הילודה, מבחינת העושר, מדד העושר וכל זה, שעכשיו זה נראה קצת מצחיק, אבל מה שאנחנו הסתכלנו בזה, בסטטיסטיקה, יש דבר כזה בארצות הברית שקוראים לו מיטות מייאוש.
Say it in English.
Death from despair.
מיטה מייאוש.
אנשים שמתים כתוצאה מייאוש.
מיטות.
כן, כן.
אוקיי. אז יש דבר...
שהם מתאבדים או שהם...
אני אגיד. אז יש דבר כזה בארצות הברית, קוראים לזה deaths of despair, שזה מיטות מייאוש, שזה שילוב של מיטות מהתאבדות, מסמים, מאלכוהול. ואם מסתכלים על כל המדינות העשירות, ה-OECD, אז אנחנו הכי נמוכים מכל המדינות האלה. אז...
זאת אומרת, מייאש פה, אבל אנחנו לא מיואשים.
כן, כן. אז אנחנו תמיד מתלוננים, בגלל זה זה מצחיק שאנחנו גבוה במדד העושר, זה בתוך העשירייה הפותחת. אבל בגלל זה, כי זה כל כך מוזר, אז אנחנו... רצינו לבדוק את ההפך, את הייאוש, בשיטה שאפשר למדוד אותו.
כן.
אז זה מה שעשינו וזה מה שגילינו. אז יש לנו שם פרק שאנחנו קוראים לזה Thanksgiving every week, שבטח הרבה אנשים מבינים מה זה.
קידוש. ארוחת שישי.
בדיוק, זה ארוחת שישי, ששלוש דורות, כל שבת, מגיעים לבית. וזה לא רק דתיים, זה גם חילונים. וישראלים לא חושבים על זה כמשהו מיוחד. אני חושב שהרבה ישראלים גם לא יודעים שזה שהמספר ילדים הנפוץ פה זה שלוש, אפילו עם אנשים חילוניים לגמרי, זה בכלל, זה פי שתיים מכל המדינות האחרות, וזה אומר שאנחנו כמדינה, אנחנו צעירים וגדלים. וכל המדינות האחרות שהן מתחת ל-2.1, הם מזדקנים ומקטינים.
כן.
שזה משנה את האופי של המדינה לגמרי. אז כל הדברים האלה, אני חושב שזה מאוד חשוב שישראלים ידעו, כי אנחנו צריכים לבנות על החוזקות שלנו.
אז אני רוצה רגע לשאול אם אני מבין, אני עוד לא קראתי את הספר, אני מתנצל, אני מכניס אותו לרשימת הקריאה שלי כבר היום.
כן, זה לא מאוחר.
אוקיי? אז אם אני מבין, אתם למעשה נותנים פה תזה שונה. יש כאלה שמדברים על הגיניוס או הג'יניוס היהודי, במובן של אולי יש לנו איזה מטען גנטי של גאונים. עכשיו, כשאתה מסתובב במדינת ישראל, אתה רואה מכל הסוגים, לא כולנו גאונים. ואתם באתם עם תזה של הקהילה, ולא של ה... נכון? של המטען הגנטי.
כן, זה בכלל לא קשור לאינטליגנציה. כן. זה כמו שאומרים, הגניוס על הדמוקרטיה.
כן.
זה בעצם הדבר המרכזי, האסנס של הדבר.
הג'יסט.
כן.
כן.
כן, שזה משהו מיוחד. אז כן. לא, אם כן, לא היו קוראים לזה גניוס. אז זה משהו מיוחד בנו, שזה... אני חושב שזה מאוד חשוב בעידן המודרני.
כן.
כי משהו, אז אפשר לשאול, מאיפה זה בא? או מה המרכז הדבר מאחורי זה? ואני חושב, זה משהו שאנחנו קורא לנו כילדים, כבר זה באוויר שלנו, זה שאנחנו לומדים שאנחנו חלק ממשהו יותר גדול מעצמנו. זה קורה בתנועות נוער, זה קורה במכינה, בשירות לאומי, בצבא, זה לא משנה. אנחנו, וגם אנחנו חלק מהעם היהודי והמדינה, שזה גם, אנחנו חושבים מובן מאליו, אבל זה לא נכון, מכל מקום אחר. זה בעצם, אתה רק יחיד, אתה individual, וזה מאוד לא אנושי.
כן.
אנחנו לא בנויים ככה כבני אדם.
אגב, יש לי שאלת פולו-אפ על זה. לפני המלחמה, כשהיו מגיעות לפה המון משלחות מחול, ואני מקווה שזה יחזור במהרה, משלחות שבאות לראות, ללמוד, לעשות קשרים ועסקים, אז לי היה נראה בתור מי שלפעמים הרח חלק מהמשלחות האלה, שהן מתעניינות ושואלות את עצמן, האם אנחנו יכולים לשכפל את הסטארט-אפ ניישן, כן? ואיך עושים את זה? האם זה מודל החממות של רשות החדשנות? האם זה קשרים בינלאומיים? האם זה החוצפה? אתה חושב שאת מה שגיליתם בספר הזה אפשר לשכפל? כלומר, מדינות מדבר על מקבלי החלטות, מובילי דעת קהל וכולי, יכולים לקחת משהו משם ולנסות להטמיע אותו בחברות שלהם?
אז אפשר, אבל לא כמו שאנחנו עשינו את זה. זאת אומרת, סטארט-אפ ניישן זה הסיפור של החדשנות הישראלית.
כן.
לכל מדינה יש סיפור אחר שבנוי על החוזקות שלו.
כן.
אני מאמין בזה, כי רואים את זה סטארט-אפים בכל העולם.
נכון.
וגם הסיפור של עמק הסיליקון בכלל שונה מאיתנו.
כן.
אז אני חושב שכל מדינה, לא כמונו, אבל יכולים לעשות את זה.
אוקיי, תודה על זה, למרות שאני רגע רוצה לחדד, נראה לי שלא חידדתי קודם, אני התכוונתי לספר החדש, האם מקבלי החלטות ומובילי דעת קהל או מדיניות במדינות אחרות, יכולות לאמץ משהו ממה שגיליתם בספר החדש ולהכיל אותו על הקהילות והמדינות שלהם?
אז גם זה, אני חושב שהמילה החשובה פה זה שירות. זה לא חייב להיות שירות צבאי.
אוקיי.
אבל שירות... בהגדרה, זה משהו מחוץ לעצמך. זה משהו גדול מעצמך.
כן.
שזה מאוד חשוב, אני חושב, לגדל חברה. שזה נראה לי הדבר שאין בעידן המודרני. זה המרכז של ה-crisis של modern life. זה crisis של משמעות. ואני חושב, וגם אנשים שבאים לכאן, ראינו את זה, שהם באים והם רואים את זה, מרגישים שיש פה משמעות.
כן.
ומשמעות זה מאוד חשוב לאושר, לבריאות אפילו, לכל דבר, ואני חושב שאנחנו טובים בזה.
כן. מעניין שאתה אומר את זה, אנחנו באחד הפרקים ראיינו את אלי שרבי, שנפל לשבי, נחטף על ידי החמאס, ועבר טרגדיה מאוד גדולה עם אשתו, שתי הבנות, אחיו, ומחברי הקיבוץ שלו נרצחו, והוא כיוון בדיוק לאותה נקודה שאתה מתאר עליה כאן, הוא ממש דיבר על המשמעות בתור כלי שהחזיק אותו בשבי, מחזיק אותו היום, והוא חושב שאנחנו צריכים לחזק עוד בחברה הישראלית, אז יפה הקשר הזה בין האורחים. אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לשאלה נוספת שלמעשה היא בלב של השיחה שלנו היום והפגישה שלנו היום. אז אתה אחרי הרבה שנים של ניתוח עולם היזמות כעיתונאי, כסופר, כיועץ, החלטת לקפוץ למים ולמעשה להקים סטארט-אפ. אתה היום פאונדר, נכון? של סטארט-אפ. והסטארט-אפ הזה מנסה לפתור בעיה מאוד גדולה במדינות רבות, אבל גם אני רוצה לחבר את זה למדינת ישראל. זה הלב של הפודקאסט שלנו. אז על איזו בעיה אתם מנסים לפתור? נתחיל מהבעיה לפני שנגיע לפתרון.
אז זה בעיה של כל העולם, שזה בעיה של תחבורה של ערים, של כל הפקקים. אבל זה אפילו יותר בעיה ישראלית, כי עוד פעם, האוכלוסייה שלנו גדלה. ב-2050 אנחנו נהיה בערך 20 מיליון, 18 מיליון, משהו כזה איש. אז אנחנו צריכים לפתור את זה. ואנחנו צריכים תחבורה מהירה, סוג של תחבורה שהוא בכלל אחר ממה שיש שם, נגיד, רכבת קלה וכל הדברים האלה. זה לא מספיק, זה לא עובד.
רגע, זה לא עובד, אתה אומר, גם במדינות שיש להן את זה? למשל, אני חזרתי לאחרונה מווינה. בווינה מערכת התחבורה הציבורית היא מהמפותחות שנתקלתי בהן בשיטותיי בעולם. גם הרכבת התחתית שם היא מצוינת, והיא עובדת עד 4 לפנות בוקר משעות מאוד מוקדמות. גם זה מרשת את כל העיר, זה מחובר גם לרכבת עילית או קלה, וזה מחובר גם לאוטובוסים, וזה גם מגיע לפרברים, וזה זול. נדמה לי ששמעתי ממקומי שזה יורו ליום, ואתה יכול לעלות על כל אמצעי תחבורה בווינה ציבורי. נגיד שבישראל הייתה כזאת מערכת, עכשיו מעתיקים copy-paste בדקה, עדיין אתה אומר שזה לא מספיק?
כן, עדיין. כי,
וואו.
כי עוד פעם, האוכלוסייה שלנו גדלה במדינות אחרות, זה קטנה.
כן.
וגם, אם אתה מסתכל על כל מיני ערים כמו לונדון או בייג'ינג או ניו יורק, שיש להם רכבת תחתית, סאבווי מצוין, יש להם את הכל. ועדיין יש פקקים אדירים.
נכון.
ואני גם אומר שאם נעשה את כל התוכניות שלנו, שיש לנו הרבה תוכניות למטרו, נכון. לעוד קווים של רכבת קלה, כל זה. גם אז אנחנו נהיה מלא פקקים, והדבר הכי שהערים שלנו יהיו car-centric, בנוי מסביב למכוניות.
כן.
וזה באמת החולי של העיר המודרני.
כן. האמת שאני אספר לך אנקדוטה, אנחנו גרנו בתל אביב הרבה שנים, אשתי ואני, נולדו לנו לילדים הראשונים, שני הבנים, וההחלטה לצאת מהעיר הגדולה מתל אביב לעיר יותר קטנה בפרוור, היא הגיעה ביום אחד שבו הלכנו על מדרכה עם העגלה, ופשוט שתי מכוניות עמדו על המדרכה, חסמו, ולא יכולנו לעבור. היינו צריכים לרדת לכביש, ואז אמרנו, טוב, אנחנו פשוט לא יכולים לחיות פה עם ילדים. כן, אז אני מתחבר למה שאתה אומר. אוקיי, אז זאת הבעיה. בואו נרגע נסכם אותה. בעיית התחבורה בערים גדולות, ספציפית בישראל, אנחנו סובלים ממנה בכל הערים שלנו, ואתה אומר, המטרו, הרכבת התחתית, זה פתרונות טובים, אבל זה מעט מדי, מאוחר מדי, ובטח למדינה שגדלה באוכלוסייה שלה. אוקיי, מעניין, אז מה הפתרון? לא קורקינט חשמלי.
לא.
אז מה הפתרון?
יהיה לנו יותר מקום לקורקינט ולאופניים, ללכת, וזה חלק חשוב, כי בסופו של דבר, ככה זה נראה, people-centric city.
אוקיי.
אני חושב שהפתרון זה סוג של תחבורה שדיברו עליו, בנו אותו מ-1970, היו כאלה קטנים. קוראים לזה PRT, Personal Rapid Transit, או גם ATN, Automated Transit Network, אבל הרעיון אותו דבר, שזה מסלול אלי ורכבים אוטונומיים על המסלול הזה. ואז זה תחבורה ציבורית, אבל זה רכבים כמו רכבים קטנים, 4 מושבים, משהו כזה. והעניין זה שכל נסיעה, זה מהתחנה שעולים עליו עד לתחנה שיורדים בלי לעצור. אז זה מאוד מהר. זה כמו, נגיד, לעלות על מעלית. אתה לוחץ 10, אתה לא עוצר בכל קומה.
כן.
אז זה ככה.
אלא אם יש איתי עוד אנשים.
כן.
כן. רגע, אז אני רק רוצה, אנחנו נשלב גם בווידאו של הפודקאסט הזה, אנחנו נשלב הדגמה של איך זה עובד, אבל לטובת מי שישמע אותנו רק בספוטיפיי או באפל מיוזיק, אני רוצה רגע לנסות לראות אם הבנתי ותחדד לי איפה שלא. אז אם אני מבין נכון, זה מעין מסלול כמו של רכבת, אבל הוא אילי, הוא מעל הרחוב, הוא לא יושב על הרחוב ולא מתחת לרחוב, במעין רכבת תחתית, אלא הוא מעל הרחוב, בגובה. מה הגובה בערך?
בערך 5 מטר, והרוחב זה מאוד צר. זה okay. בערך 2.5 מטר, זה הרוחב של מכונית בעצם.
אוקיי, okay, אז מסילה שהיא בגובה של 5 מטר, זה פחות או יותר גובה של קומה ראשונה וחצי, משהו כזה, נכון? כלומר, אם אני מסתכל על הקו של הבניינים, זה בערך בגובה של
פשוט
קומה...
פשוט שמספיק גבוה שאפשר לעבוד,
שאפשר לעבור מתחת. כן, שיהיו הולכי רגל. כל. ואז על המסלול הזה נעות מעין קרוניות כאלה, כן? כמו נגיד קרונית של רכבל, היא יושבת על המסילה, היא בגודל של כמו זה, מכונית.
כן, זה יותר כמו מכונית, זה חייב להיות קטן.
כן.
כי כל העניין, כמו שאמרת במעלית, אם יש עוד אנשים, אתה צריך לעצור.
נכון.
וזה הבעיה של כל תחבורה אחר, אוטובוס, רכבת. ככל שזה יותר גדול, דווקא מה שהפרדוקס זה לתחבורה הזאת שהרכבים הם כל כך קטנים, הקיבולת שלו הוא הכי גדול.
כן.
כי זה הולך בלי לוז, בלי כל on-demand, כל שנייה, מהר מאוד, אז הקיבולת שלו יוצא יותר גדול מכל הדברים האחרים.
של, אוקיי, נגיד. וזה אוטונומי, כלומר אין כן. נהג.
נכון.
ואני מניח שזה גם חשמלי.
כן.
אוקיי, אז זה גם לא רועש ולא כן. מזהם.
נכון.
אוקיי, ואז רק נדמיין איך זה יקרה. אז אני עכשיו בתל אביב, אתמול הייתי שם, רוצה להגיע מנקודה לנקודה, אני לוחץ על כפתור כמו במעלית או באפליקציה שלי, ואומר, אני רוצה להגיע מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, ואז במקום שתגיע לי מעלית, מגיעה לי המכונית הזאת. איך אני אגב מטפס אליה לחמישה מטר? יש מעלית אליה.
יש מעלית כן. או מדרגות, לא משנה.
מדרגות, עולה. מגיעה לי המכונית, לפעמים אני לבד, כמו במעלית, לפעמים יש עוד אנשים, אבל אם יש עוד אנשים, זה כבר מתחשב במסלול שכולנו סימנו.
אז זה אמור להיות שלא משתפים, שייר?
כן, לא משתפים.
לא משתפים. אז זה רעיון שאתה לא צריך לעצור, וגם לא צריך לעצור להוריד אנשים, גם
שאנשים... אז אני לבד. לא... אני לבד או עם המשפחה והחברים שלי?
מי שבא כן, כמו איתי. מכונית.
כן, כן, אוקיי. כן. הבנתי, זה לא ride sharing, זה כל אחד עם מה שהוא הזמין. אוקיי, והבנתי, פחות או יותר. איתי?
אם אני וחבר עכשיו עולים על האוטו האוטונומי, יש לי אפשרות לעצור בתחנה אחת ואז הוא בתחנה אחרת?
אז זה לא בנוי ככה, אבל דווקא לא חשבנו את זה כל כך ש... שאנשים באים ביחד, הם לא שני אנשים לבד.
בדרך כלל הם יורדים ביחד, כן.
כן, בדרך כלל יורדים ביחד. אז לא יודע אם יהיה אפשרות כזאת או לא.
אוקיי, אז פחות או יותר אני מבין, אני מדמיין את זה, כמו שאמרת בעצמך, כמו מעלית, אבל היא פשוט יושבת על מסילה הוריזונטל כזאת, בעיר, בגובה 5 מטר, ועליה זה רץ. אוקיי, מובן, ואנחנו גם נצרף כאמור וידאו, מה השם של הסטארט-אפ למי שירצה לחפש אותו?
Line Mobility.
Line Mobility. כן, Line כמו חזרה. קו ומוביליטי. אוקיי, אבל עכשיו בוא נקשה עליך, כי לא באת לפה ליהנות. אז שאול, אנחנו רוצים לשאול, אני רוצה לשאול, אני בטוח שגם איתי, בפודקאסט שלנו אנחנו מתרכזים בפתרונות שהם יחסית ישימים, יחסית מהירים ויחסית זולים. זה לא נשמע לי דבר כזה, להתחיל לפרוס מסילות ברחבי עיר שלמה, נגיד כמו תל אביב, אפילו עיר יותר קטנה, כמו הרצליה, שבה אנחנו מקליטים, מה העלויות של זה, או לפחות מה העלויות של זה, בהשוואה לאלטרנטיבה, מבחינת עלויות, מהירות, הפרעה לסביבה, האם זה עונה לפודקאסט שלנו?
כן, כן. אז מבחינת עלות זה דבר מאוד חשוב, זה נגיד רבע או פחות מרכבת קלה.
אוקיי.
אז זה מאוד חשוב, כי נגיד אם ניקח את כל התוכנית של המטרו,
כן.
עם הכסף הזה, אפילו חצי מהכסף הזה, אפשר רשת של הדבר הזה, גם בערים וגם בין הערים. Okay. שזה, הבעיה של המטרו, גם זה לא יפתור את הבעיה, אבל גם זה רק לגוש דן. מה עם כל המדינה?
כן.
נגיד, אני באתי מירושלים, שזה בדרך כלל 90 קילומטר. הייתי צריך איזה שעה וחצי, יכול לקחת שעתיים. עם זה אתה יכול 150 קמ"ש, תגיד ב-36 דקות.
זה יכול להיות גם בין עירוני, את זה לא הבנתי
כן,
קודם.
כן, אז גם, ואין חצי שעה בצד אחד וחצי שעה בצד שני. אם יש רשת בשני הצדדים, אז אתה יכול לעלות בכל מקום בעיר שלך, לרדת בכל מקום בעיר השני.
אז אתה אומר, קודם כל, מבחינת עלויות, זה לא זול, אבל זה גם לא יקר כמו מטרו או רכבת תחתית, אתה מעריך את זה בכרבע, לעשות את המקבילה.
כן, אבל אפשר להגיד, זה זול יחסית, אבל גם זה מהפכה. כי זה עושה כסף, זה מרוויח, זה לא, כל הדברים האלה, רכבת קלה וזה, הם לא מבחינת העלויות, מבחינת הכרטיסים, עדיין צריך סובסידיה של המדינה. זה עולה כל שנה הרבה כסף.
הבנתי. זה הפסדי. ומה שאתה מתאר זה רווחי.
בדיוק.
אוקיי, מעניין. מבחינת לוחות זמנים, נגיד רוצים לפרוס דבר כזה בעיר מסוימת, לעומת לפרוס רכבת תחתית או מטרו, תשווה לנו את הזמנים, זה גם רבע זמן?
כן, זה דווקא, זה מאוד מהיר, וזה לא מקנקל לכל העיר, כמו שמה שקורה בתל אביב עכשיו, בירושלים, זה סיוט, מה שעושים. אבל זה פשוט מכניסים את
העמודים.
מכניסים את העמודים לקרקע, מביאים בחלקים, שזה, החלקים הם בנויים בתוך בית חרושת. אז זה עושה את זה מאוד זול. מביאים במסעית וככה מחברים, כמו לגו. אז זה מאוד מהר וזה לא עושה בלגן כל כך.
לא צריך לפרק את כל העיר כדי להרכיב את זה.
כן, כן.
אוקיי, מעניין. אז אתה אומר, זה יותר זול, זה בערך רבע מחיר, זה יותר מהיר, זה לא מפריע לסביבה. אוקיי, מעניין. יש מקום שבו כבר זה קיים, זה עובד? זה ספציפית שלכם או של חברה אחרת?
אז יש חברות שמתחילים לעשות את הדברים קטנים לחברה שלנו. יש לנו טסט טרק, משהו למבחן, להוכיח את כל הטכנולוגיה, ועכשיו אנחנו חותמים עם כל מיני מקומות לבנות את זה אמיתית.
אוקיי, אז תוך כמה שנים אתה חושב שנראה את זה באיזושהי עיר בעולם?
אני מקווה ב-2028, כבר
נראה. מדהים. מישהו מישראל מדבר איתכם?
אני מדבר עם הרבה גורמים ישראלים. אני מאוד רוצה להביא את זה לארץ.
כן.
יכול להיות בגלל הביורוקרטיה וכל זה שלנו, אנחנו לא נהיה המדינה הראשונה. שזה חבל. בזה אנחנו לא כל כך סטארט-אפ ניישן, אבל
אגב, אני רוצה, אם זה בסדר מבחינתך, לשתף אותך באיזשהו רעיון שהיה לי, שהוא לא קשור למיזם שלך, אבל הוא כן קשור למיזמים כמו שלך, ולשמוע את דעתך בתור מומחה חדשנות ויזמות. אתה יודע בוודאי שיש דבר כזה שנקרא CVC, כן? לצופים שלנו, למאזינים, אני אגיד, יש קרנות הון סיכון, שזה VC, Venture Capital, ואז יש CVC, שזה Corporate Venture Capital, כן? שחברה מחזיקה קרן הון סיכון, והיא משקיעה בעולמות התוכן שמעניינים את אותה חברה, את אותו ארגון. אני חשבתי שצריך ליצור Government Venture Capital, אבל לא רשות החדשנות, לא רשות שתשקיע במיזמים של אותה מדינה בהכרח, אלא במיזמים שיכולים לפתור בעיות של המדינה. זאת אומרת, אם אני מדינת ישראל, ואני מזהה שיש לי בעיה בתחבורה, אז זה לא משנה אם המיזם הוא של שאול זינגר שחי בישראל, או של פול סמית שחי בלונדון, המדינה רוצה שהמיזם הזה יתפתח ויתקדם, כי הוא יכול לפתור לה בעיה. מה אתה אומר?
אז לא יודע אם זה צריך להיות VC, אבל אני כן חושב, מסכים, שהמדינה בכמה תחומים שהמדינה מזהה פרדיגמה חדשה שהיא רוצה בשביל האוכלוסייה, בשביל המדינה. אז אני חושב צריך מנהיגות, כמובן, נגיד תחבורה, זה מהפכה. אז כן. צריך להחליט ללכת על זה, כמדינה, ראש ממשלה, ברומה הזאת. אז, ואולי אפשר לעזור בכספים, אבל זה יותר מנהיגות, החלטה, מנטליות.
כן. אוקיי.
אני, יש לי שתי שאלות רגע, אני חוזר ל-Line Mobility. אחד, נשמע שצריך המון קרונות או רכבים שיהיו אותו במקביל. גם רציתי לשמוע איך זה עובד מבחינת, איך זה אמור לעבוד. והדבר השני, נשמע שיש איזה פוטנציאל ממש להחליף גם את תחום המוניות וגם את שאר התחבורה הציבורית בישראל. איך אתה רואה את זה?
אז משהו שלא דיברנו עליו שמאוד חשוב, אנשים חושבים שזה יהיה, לא יודע, מכוער, זה יהיה יחסום את כל האוויר וזה.
והנוף, כן.
כן, וזה לא יהיה ככה, זה יהיה רק על נגיד רחובות גדולים, כמו, לא יודע, אבן גבירול ומקומות כאלה. לא צריך להיות על כל רחוב, אבל יותר חשוב, שנגיד שמורידים 30% מהרכבים מהכביש, 40%, משהו כזה. אז מה שאפשר לעשות זה אפשר להקטין את הכבישים, ואפשר לבנות שם קופנהגן on steroids, נגיד מלא סבילים של אופניים, ממש אפשר להגיע לכל מקום, בבטחה, בנחת, אז זה מה שבעצם להפוך את העיר ל-people-centric, לתת שמעלים את התחבורה, אז אנחנו מקבלים את העיר חזרה, שזה הדבר, שזה החלום שלי. זאת אומרת שאחרי 100 שנים, לא היה לנו מהפכה, מאז שעברנו מסוס למכונית. אנחנו עדיין עם מכוניות, ועדיין מדברים, לא יודע, בעוד 100 שנה יהיה לנו מכוניות. זה לא בסדר. אנחנו צריכים לעבור לדבר הבא ולקחת את הערים שלנו חזרה. אז נגיד שאנחנו מורידים 30-40% מהנסיעות ברכב, אז המייקרו-מוביליטי, כל הבייק ווק, כל הדבר הזה על הקרקע, זה מוריד עוד 20-30 דבר כזה, אז יש ירידה של 60-70% של כל המכוניות, וכבר אין לך עיר של...
תקועה בפקק.
כן. גם לא תקועה בפקק, אבל גם זה כבר לא car-centric
city. כן, כולה כבישים וחניות, וכן. אתה יכול להרחיב את המדרכה, אתה יכול לייצר שבילי אופניים, אתה יכול לייצר שבילי הליכה, עצים.
כן. בדיוק, כן. בדיוק. אז זה עיר ממש הרבה יותר יפה. לא כן. מכוער יותר, הרבה יותר יפה.
כן. מעניין אותי לשאול, האסטרטגיה שלכם היא לדבר עם ערים או עם מדינות?
גם וגם.
גם וגם.
זה משהו קצת מוזר, אבל כנראה יכול להיות שהמדינה הראשונה שתבנה מערכת גדולה זה רואנדה, באפריקה. אנחנו דיברנו איתם, הם מאוד מתלהבים, רוצים לעשות את זה. אז אני רוצה להביא את זה לתל אביב, אבל אנחנו כנראה לא רוצים להיות ראשונים.
כן.
אז יכול להיות שהדרך לתל אביב זה הולך לדרך רואנדה.
כן. יש לי עוד שאלה. אחד המיזמים שגם מוזכר בספר שלך, Startup Nation, אם אני לא טועה אפילו בפרק הראשון או בהתחלה, זה Better Place? כן. של שי אגסי. שי אגסי הקדים את זמנו עם המכונית החשמלית, ולא רק מכונית חשמלית, עם מערכת מאוד מאוד מתוחכמת של גם טעינה והחלפת סוללות ותחנות, באמת משהו מדהים. אומנם הסטארט-אפ הזה בסוף הפסיק ולא המשיך להתקיים, אבל אני יודע שממנו יצאו המון יזמים והמון חדשנות והמון חברות, ולפעמים כשאיתי מדברים על שי אגסי ואומרים לי הוא נכשל, אני אומר, הוא לא נכשל. הוא לא נכשל, הטוב שיצא מהמיזם הזה הוא עשרות מונים יותר ממה שאפשר היה לדמיין, אבל אני כן רוצה רגע לתת לך שאלה קשה. האם ניתחתם את מה שקרה עם Better Place, ולא אולי לטעות באותם מקומות? למשל, קראתי אנליסטים שאומרים שאחד מהאתגרים שלהם היו שהם פעלו בשלוש יבשות בו זמנית, אם אני זוכר נכון, הם בישראל, באוסטרליה, ואם אני זוכר נכון, בדנמרק, וזה היה מאוד קשה להפעיל חברה שהיא גם סטארט-אפ, אבל גם מנסה לפעול בשלוש יבשות למעשה. איך אצלכם? איך אתם מנתחים את האתגרים שמצפים לכם?
אז יש לי את הדעה שלי. אני חושב ביסוד זה סטארט-אפ ששכח שהוא סטארט-אפ. הוא התנהג כמו...
Better place.
כן. הוא okay. התנהג כחברה גדולה. כאילו הוא כבר product market fit, הוא הוכיח את הכל, והוא לא הוכיח, כי עד שהמכונית לא רצה, ועד שלא מוכרים אותו באלפים, אז הם עדיין סטארט-אפ.
כן.
וזה מה שקרה להם, שלא מכרו מספיק מכוניות. ואז, אבל נגמר להם הכסף, הם גייסו 800 מיליון דולר.
כן.
אם הם היו פשוט... אם היו חוסכים איזה 200 מיליון for a rainy day, אז אני חושב שהם היו מצליחים, כי נגיד הם מכרו נגיד 1,000 מכוניות. אם הם היו מוכרים 10,000 אפילו, זה היה חוויה כל כך טובה שאני חושב זה היה ככה רץ.
כן, אוקיי. Okay. ואצלכם כרגע? כי אני שומע, מבחינת המהפכנות של מה שאתם רוצים לעשות, זה נשמע לי די מקביל. כלומר, לא רק שזה בתחום התחבורה, זה גם מאוד ויז'נרי. אתם רוצים לעשות משהו שמשנה פרדיגמה, כמו שאמרת בעצמך.
אבל זה לא, כי זה מכונית.
אתה אומר עכשיו...
בסופו של דבר, לא משנה אם זה מכונית, עם הנהג, בלי נהג, חשמלי, לא. אם זה מכונית, זה לא... מעביר אותנו למהפכה של מ-car-centric ל-people-centric.
כן, לא, אז השאלה שלי זה על האתגרים והסכנות שלכם. מה אתם מנתחים ואיפה אתם חושבים שזה יכול לא לעבוד?
זה אתגר גדול לעשות משהו חדש כזה.
כן.
אבל, וזה דומה בעצם. אתה צריך להגיע לשלב שהוכחת שרשת מספיק גדול שרואים שזה יכול להיות תחבורה ציבורית שיכול להוביל עיר.
כן.
שאנחנו יכולים להראות את זה עם המספרים, אבל אנשים צריכים לראות את זה בעיניים. וכשנגיע לשלב הזה, אני חושב שכל עיר זה יהיה ככה. אין לנו עיר של סוסים עכשיו.
כן.
הכל מכוניות.
זאת אומרת, ברגע שעיר אחת תאמץ את זה וזה יעבוד, כל...
זה יתפשט.
לידר, ראש או ראשת עיר או מדינה שיגיעו, הם יבינו וירצו
כי,
ללכת לפעול.
תחשוב, איזה עיר היית רוצה לגור בו? זה יום
יש
ולילה.
יש לי כמה רעיונות.
יום ולילה.
אוקיי. אוקיי, שאול, תודה על התשובות שלך. אני רוצה לשאול שאלה כזאת. מה שתיארת נשמע מדהים, מהפכני, חדשני, והייתי רוצה כבר לעלות ולהשתמש בזה. אבל בהנחה שזה ייקח קצת זמן, שנתיים, חמש, עשר, לא יודעים, במדינת ישראל דברים לוקחים זמן. אתה הפכת להיות, אני חושב, מומחה מוביליטי, כי אתה בתוך סטארט-אפ שעושה משהו שמשנה פרדיגמה בתחום, ואולי יש לך תובנות לגבי התחום, insights. האם יש לך כמה טיפים לתת לנו, האזרחים, או למובילים, ראשות, ראשי ערים במדינה? מה אפשר לעשות בינתיים? כן. במצב הקיים, כדי לשפר את מצב התחבורה בישראל.
כן, אז יש דבר שעובד לגבי פקקים, שזה מאוד לא פופולרי, אבל זה קורה בכמה מקומות, שזה נקרא congestion pricing, שזה בעצם כדי להיכנס לעיר אתה צריך לשלם.
מס גודש.
כן, בדיוק. וזה עובד, אבל ממש לא פופולרי, אבל אפשר לעשות את זה... יחזית במהירות, בקלות, זה לא בעיה לעשות את זה.
זאת אומרת, אני רוצה לראות אם אני מבין איך זה עובד. אם אני רוצה להיכנס לתל אביב, יש לה איזשהו מדד, סקייל כזה, של כמה היא עמוסה, כמה יש בגודש של תנועה, ואז יש מחיר להיכנס לתוך הגודש.
זה עובד, זה יכול לעבוד קצת דומה לכביש המהיר, לנתיב המהיר, שצריכים לשלם, וכמה שה... העלות יכול לרדת ולעלות.
כן. אז נגיד, אם יש יום פחות עמוס, אז המחיר יורד, יום יותר עמוס, המחיר עולה. אבל הבעיה היא שבמדינות שבהן יש אגרת גודש כזו, יש גם אלטרנטיבה. זאת אומרת, אני לא אכנס עם האוטו, כי זה עולה הרבה, אז אני אקח את המטרו. אבל בישראל אין. אז מה אתה מציע לנו לעשות לאזרחים, בהנחה שיטילו עלינו את אגרת הגודש?
אני חושב שאפילו פה שאין כל כך, זה יעבוד, כי אנשים פשוט יחליטו, כן, לנסוע בזמן אחר, או לנסוע ביחד, יכול להיות גם כזה שיש לנו כבר שצריך 3-4 אנשים ברכב.
כן. היה לי עוד רעיון שרציתי לשתף איתך בתחום התחבורה, תגיד לי מה דעתך עליה, ואני ממנה אותך להיות מומחה המוביליטי שלנו. הרעיון שלי היה קשור דווקא לעבודה מהבית. אחרי הקורונה, קודם כל בקורונה אנשים עבדו מהבית, הכבישים התרוקנו, נכון? אז הנה, אפשר לרוקן את הכבישים, פשוט שלא ייצאו לעבודה. מצד שני, אנחנו רואים שהיום ארגונים רוצים כן להחזיר אנשים למשרדים, הם כנראה מכל מיני סיבות, חלק אומרים שזה פחות יעיל לעבוד מהבית, חלק אומרים שזה התרבות הארגונית נפגעת, ולכן גם אולי חדשנות וקשר בין אנשים וכו'. אז אני לא מתאר מצב שבו כולם יעבדו מהבית, אבל הרעיון שאני רוצה לשאול אותך עליו זה, תאר לך שרק יום אחד אני אעבוד מהבית. אחד. אבל תהיה מערכת שתסנחרן את זה בין הארגונים, ככה שלא כולם יעבדו מהבית ביום ראשון או ביום חמישי, אלא תהיה מערכת שתסנחרן את זה, ככה שחלק מהארגונים זה יהיה יום ראשון, וחלק יום שני, וחלק יום שלישי, וחלק רביעי, ואז אנחנו נוריד 20% מהאנשים מהכביש, כי זה אחד מ5 ימים. מה דעתך? זה מה שיכול לעבוד? יש דברים כאלה?
יש מדינות שעושות את זה, בהחלט. יש, זה דווקא די הרבה ערים במדינות אחרות עושים דברים כאלה, נגיד המספר של הרכב, אז ביום אחד אפשר רק מספר זוגי, ויום אחר אי-זוגי.
אוקיי.
ככה באמת עושים במדינות.
אבל זה פתרון טוב, או שזה סתם פתרון?
זה יכול לעזור, אבל כמו שאמרתי, זה פלסטרים בסוף. זה לא משנה את המצב באופן יסודי. מתישהו אנחנו צריכים ללכת על הדבר הבא. זה לא יכול להיות שאנחנו נהיה עם רכבים, שאנחנו נותנים בעצם העיר שלנו לרכבים.
כן.
שזה לא sustainable, כן. מכל מיני בחינות.
כן. גם הפתרון שהצעתי, עכשיו כשאני חושב על זה, אתה התחלת את דבריך בזה שהאוכלוסייה גדלה. אז אם האוכלוסייה גדלה, גם אם אתה מוריד 20% מהטראפיק, אבל האוכלוסייה גדלה, אז זה 20% מספר יותר גדול, ועדיין חזרת למספרים עצומים.
וגם אני חושב זה מאוד חשוב. נגיד, אנחנו, אנחנו נהיה 17 מיליון בפרק, 2048. אז יש ארגון שעושה תוכנית לזה, וקוראים לזה תנועת אור, ויש להם מפה שב-2048, אם לא נעשה משהו, אנחנו נהיה 13 מיליון בתוך המרכז, שזה ירושלים, גוש דן, חיפה, ורק איזה 2 מיליון בצפון ודרום. זה בכלל לא אפשרי. אנחנו צריכים להיות 9 מיליון במרכז ו-4 צפון דרום. רק, אפשר לעשות את זה רק עם תחבורה מהירה.
כן. הפתרון שאתה מציע, מה האורך המקסימלי של קו?
אין.
יכול להיות 200 קילומטר, 300 קילומטר?
כן, אין בעיה. כן. כן, אין בעיה. יש, מגיעים למרחק שלא כדאי לעשות את זה, כדאי לטוס.
כן.
אבל בארץ זה מצוין.
לבאר שבע? אני אוכל מתל אביב לבאר שבע?
אפשר מערכת מאלת עד קריית שמונה, שזה מחבר את הכל. ונגיד שאפשר להגיע לבארי באיזה 30 ומשהו דקות מאזריאלי לבארי. אז ככה אפשר להקים את הדרום והצפון. בלי זה, לא יודע איך עושים את זה.
אוקיי. אני אנצל את ההזדמנות שאתה כאן איתנו, ויש לך באמת פרספקטיבה מאוד ייחודית על המדינה, ועל הנעשה בה, על היזמות בה, על החדשנות בה. יש נושא אחר שאתה רוצה אולי להתייחס אליו, מעבר למוביליטי שעליו התמקדנו? אתה רוצה אולי להגיד עוד משהו על ברוח הפודקאסט? איך אנחנו יכולים לשפר את המדינה שלנו, לחדש אותה, לקחת אותה קדימה?
אז אני חושב שיש אפשרויות למהפכות כאלה, גם בחינוך, גם בבריאות, שזה ממש מהפכה, משהו שונה כמו שסוס ומכונית, ברמה כזאת. לא משהו אינקרמנטלי.
כן.
זה
לא
אולי
דרגתי,
צריך...
אלא קפיצה.
כן. אולי צריך פודקאסט
אחר. אולי עוד פודקאסט,
אחר.
אבל תגיד לנו במשפט, כי עכשיו סקרנת.
אוקיי. עם בריאות, מה שחשוב זה לעבור מבריאות של טריטמנט.
של טיפול?
בריאות שבנוי על טיפול, לבריאות שבנוי על גילוי מוקדם של כל מיני דברים. כן. נגיד, לב, סרטן, כל הדברים כן. שהורגים אותנו, הם לא באים היום אחד. הם לוקח שנים, יכול להיות, לא משנה. אפשר לגלות אותם עכשיו. אפשר עם דאטה, אפשר עם ריח, עם קול, עם דם, כל מיני דברים. ואנחנו לא לוקחים את כל הדאטה הזאת, ומוצאים את הביומרקר שאפשר, כן. אז זה מנטליות שונה לגמרי, וזה טכנולוגית לא בעיה כל כך לעשות
כן,
את זה.
הטכנולוגיה כבר פה.
כן.
אוקיי, ובחינוך תגיד משפט?
בחינוך, החינוך שלנו צריך להיות ישראלי. ומה מה זה מיוחד? כל, נגיד, תחשבו אתם, מה הדבר שאתם גדלתם בעצמכם איזו חוויה שממש נתן לכם את, את היכולת לעשות מה שאתם עושים עכשיו. מה שאני יכול בטוח להגיד מהחוץ, שזה לא קרה בבית ספר, זה קרה מחוץ לבית ספר. כן. זה קרה, נגיד, כן. בצופים, כן. לא משנה.
אגודות ספורט, בצבא.
כן, משהו. כן. אז צריך לקחת את הדבר הזה, את התמצית של הדבר הזה, ולהכניס אותו לבית ספר. ואני חושב שאפשר לבנות בית ספר ישראלי כזה, שזה יותר דומה לתנועת נוער מבית ספר שלנו עכשיו. אני חושב בעולם שאנחנו נכנסים עליו, עולם של AI, הדבר הכי חשוב זה סקרנות ומוטיבציה. זה הדברים הכי חשובים. ואנחנו החינוך שיש לנו, לא רק לנו, בכל העולם,
כן.
זה ממש מוציא את
מדכא
זה.
מדכא
את זה. מוציא
כן,
את זה.
כן.
ברמות.
כן.
אז הדבר הראשון צריך לבנות ולא להוציא את זה, אבל גם צריך לתת אחריות ואתגרים. אז אם חושבים איך אנחנו מקבלים את כל הדברים האלה שמקבלים בחוץ, זה אחריות ואתגרים. ככה עובד הצבא, ככה עובד... אז נגיד בתנועות נוער, מה זה האתגר? מה זה האחריות? כל הילדים מנהלים את זה. הילדים, לא, אין מבוגרים שם. בהגדרה, ככה זה בכוונה.
אפילו כשאני בא לקחת את הבת שלי מהצופים, היא אומרת לי, תכנה רחוק.
כן, בדיוק. אז ככה זה צריך להיות בית ספר. רוב המורים, הם יהיו הילדים. זה נראה קצת משוגע, אבל על זה בנוי הרעיון, יש הרבה, זה גם צריך להיות אלמנטים של מכינה, של צבא, של דברים האלה, אבל העיקר זה שהרוב הלמידה זה יהיה בעצם שלוש מורים. אחד זה ה-AI, אחד זה הילד הקצת יותר מבוגר, והשלישי הוא המורה המבוגר. אז במקום 30 ילדים למורה, זה יהיה שלוש מורים לילד.
הבנתי. אוקיי.
טוב, שאול, אז אחרי כל הדברים היפים שאמרת, ואחרי כל הניסיון שאתה מביא איתך, יש לך מסר של תקווה למדינה?
כן. אני חושב שקודם כל, החוזקה הזאת, החברה שיש לנו, זה דבר כל כך ייחודי, ואני חושב שזה יכול להיות בשורה למדינות, הרבה מדינות ש... אפשר לראות שאפשר חברה שהוא לא בדיכאון, שהוא לא בנפילה של mental health וכל מיני. זה התחיל הרבה לפני COVID, וזה ממשיך כל הזמן, כי בכל העולם יש רק individualism. איך אומרים?
כן. כן, כן, אינדיבידואליות.
יש רק
היחיד, הפרט.
כן. יש רק אינדיבידואל...
Fade in English, it's okay.
יש רק אינדיבידואליזם, בלי משהו בצד שני
מאזן אותו.
פה יש איזון יותר טוב. זה גם דווקא משהו יהודי וגם ישראלי.
דיברת על זה בספר שלך גם, על גיבוש.
כן, כן. גיבוש זה מאוד, יש לנו פרק שלם על גיבוש, שזה מאוד ישראלי. אין מילה כזאת אפילו באנגלית כל כך. וגיבוש זה משהו קדוש בשבילנו, אנחנו עושים את זה כל הזמן. כי זה השריר שלנו לגבש אותם. וזה מראה שאנחנו רוצים להיות ככה ויודעים לעשות את זה, שזה אנחנו כבני אדם לפי האבולוציה לא בנויים להיות לבד. We're social animals. אז העולם המודרני לא בנוי לאבולוציה שלנו לבני אדם. אני חושב שהחברה שלנו יותר, לא, זה לא מושלם כמובן, אבל אנחנו יותר בנויים למה שטוב לבני אדם, ואני חושב שרואים את זה בנתונים.
אוקיי, אז יש תקווה.
יש תקווה.
שאול, תודה רבה שבאת, ותודה רבה על הדברים החכמים שלך. אני מאחל לך בהצלחה בסטארט-אפ. למעשה, אני מאחל לנו בהצלחה בסטארט-אפ שלך. אז תודה רבה.
לוואי.
תודה רבה.
תודה, איתי.
תודה.